ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories, בהנחיית מיכל צפיר. הפודקאסט של מותג הלייפסטייל גאנט, בו נארח מדי שבוע אנשים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בסיפור הגשמת החלום והדרך למימוש הייעוד, ויהוו מקור השראה והגשמה עבורכם. הסלוגן המנחה אותנו הוא Never Stop Learning, כדרך החיים של גאנט, המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית.
והיום איתנו הדי-ג'יי איתי גלו, שהוא אחד התקליטנים המצליחים בארץ, הוא הופיע במסיבות, בחתונות הכי נחשקות, ברפאלי, נטע אלחמיסטר, אבל מבחינתי איתי כאן כי הוא מקשים חלומות סדרתי, ואנשים שמקשימים חלומות מבחינתי מהווים השראה, ואיזה כיף שכולנו היום נוכל ללמוד ממנו ולהתעצם. אז היי איתי.
בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר טוב, אבל אנחנו כבר התחלנו קצת את המסיבה.
נכון, התחלנו.
יפה.
זה משהו שהתגעגעתי אליו לשמוע מוזיקה ולרקוד ולזוז קצת, זה היה חסר.
כי אנחנו שנת קורונה, ואחד הנפגעים זה כמובן הדי-ג'אים. אני אספר לך, לפני שאנחנו ככה צוללים על החלומות שלך, אני ירצה בים. ובימים כתיקונם, אז הרבה פעמים כשאני מתחילה, זה בערך בחמש וחצי כזה, בבוקר, אז יש סוף של מסיבה. אנשים שנמצאים על זה, והמסיבה ככה בשיאה, ואני רוקדת, ואני אומרת, זה החלום שלי. מה, למה זה צריך להיות סוף של מסיבה? למה אי אפשר להתחיל את המסיבות מוקדם בבוקר? וזה בעיניי סטארט-אפ. מה אתה אומר? יהיה קהל חוץ ממני?
יש דבר כזה.
יש?
כן.
איפה? אבל שזה מתחיל בשעה הזאת, לא שזה זולג מהלילה.
יש, אבל לא נראה לי שזה קהל שתרצי להסתובב איתו. זה נקרא אפטר.
אפטר פארטי.
כן.
אוקיי.
זה כאילו אחרי המסיבה.
הבנתי.
וזה אנשים ש...
אז זה יותר צ'יל כזה, לא?
לא, זה ממש לא צ'יל. זה אנשים שכבר מתודלקים בכל מיני חומרים למיניהם, שאני לא עושה. כל דבר כזה או אחר, אבל ואז זה נקרא אפטר פארטי, מגיעים...
לא, זה לא הרעיון שלי. הרעיון שלי זה לבוא.
לקום בבוקר ולעשות מסיבה.
לקום בבוקר, במקרה הזה ליד הים, ויטמין C, ישר לבריד, ואני לא צריכה, תאמין לי, אני צריכה מוזיקה, ואני נדלקת, זהו.
אז זה משהו שקיים, צריך להגיד לך.
קיים,
כזה, כן.
אבל בלי תדלוקים וכאלה.
אז כל אחד בוחר את הדרך שלו.
הבנתי.
בסופי שבוע, נגיד, שלא היה קורונה, יש כל מיני מסיבות, אני אקרא לזה, במקומות פתוחים, ביער, במדבר, בצפון,
מושלם.
בדרום. ואת מגיעה למסיבה בחמש בבוקר.
ככה אני רוצה.
ואת נכנסת לתוך האווירה.
יו,
אבל שתדעי לך שכולם לידך יהיו מתודלקים.
אוקיי. גם לא. ככה, כשאני רוקדת, תמיד שואלים את יואב, רגע, מה היא לקחה? מה היא לקחה? אז יואב אומר, תרשום, חסה. מדי פעם אפשר להוסיף בוקצ'וי, תרד, וזה נקראים מצחוק, אבל זה באמת, לא, אני גם טיפוס בוקר מובהק, תשים אותי בערב, זה נדיר שאני יכולה, אבל לא, לא עליי, באנו לדבר עליך. ואתה בן 35, אבא לשלוש בנות, וזה לא הספק היחיד שלך, אז תן לנו ככה, בוא נגיד את זה סקירה זריזה. מתי הבנת באיזה גיל שזה מה שאתה רוצה, שזה הייעוד שלך, שאתה טוב בזה, עד הנקודה שבה אתה נמצא היום. אני אעצור אותך כנראה מדי פעם,
כן.
בוא נתחיל.
תראה, בגדול, שמישהו אומר לי את מה לתת סקירה על מה שעשיתי, זה משהו שגורם לי, לפי שאני אתחיל לספר, מאוד לחשוש, כי לא סיימתי, ואני לא אוהב לספור תוצאות לפני קו הסיום. וקו הסיום שלי עוד רחוק, ואני חולם להגיע עוד רחוק, וכל אחרי כל חלום אני תמיד חושב קדימה, בוא נתקדם לדבר הבא. אני לא מספיק אפילו ליהנות ממה שאני עושה כדי להתקדם לדבר הבא. אני לא יודע להגיד, רגע, סיימתי, בוא נהנה מזה. זה משהו שמאוד קשה לי.
שזה מאוד משמח אותי מה שאתה אומר, כי לא ביקשתי הישגים ונקודות ציון. ביקשתי איזה סקירה, כי אני אגיד לך מה מעניין אותי, וגם מהמעט שהספקנו לדבר כאן, כמו שכבר בתור ילד הייתה לך תחנה פיראטית, ואני יודעת שתקלטת בגיל 10 אצל אחיך, אבל מעניין אותי המיינד. זאת אומרת, ילד בגיל 5, שכבר אז משהו בך, נכון, בצבץ, והבנת שאתה מתחבר לדבר הזה, לדבר הזה שקוראים לו מוזיקה, והבנת למשל שאתה בן אדם של מילים, אתה רוצה לכתוב מוזיקה, אתה רוצה לנגן על כלי, אתה רוצה לשיר. באיזה שלב הבנת באיזה צד וחלק של המוזיקה אתה רוצה להיות? מה עושה לך את זה?
עושה לי זה שמעריכים את מה שאני עושה, זה שאני יכול לתת ביטוי במה שאני טוב.
במה אתה טוב?
אני טוב בלשמח אנשים, בלקרוא קהל, בלגרום אנשים להשתנות, בלשלוט באנשים, בלגרום לך פתאום לרקוד, לקום פה ולרקוד, זה עושה לי את זה, זה גורם לי תשוקה לחיים, נותן לי אנרגיה.
שאנשים... ובאיזה גיל הבנת את הדבר הזה?
אני חושב שבאמת הבנתי שאני רוצה להיות די-ג'יי, זה היה באזור גיל 10, ממש הגעתי להחלטה שזה מה שאני רוצה, אני לא רוצה משהו אחר, זה לא מעניין אותי.
25 שנה אחורה,
25 שנה גיל אחורה, 10, ברמת אני... גן, בשיקול ותיקים ברמת גן, אני זוכר את הרגע הזה שאני יושב והולך לקנות דיסקים אצל בנצי ברחוב הרצל, ואני אומר לעצמי, זה מה שאני רוצה לעשות.
אבל איך אתה, אתה אפילו עוד לא היית במסיבה שבה היה די-ג'יי, אולי בחתונה.
אני הייתי בחתונה של אח שלי, כאילו ככה בעצם נחשפתי למה שזה די-ג'יי, אני אפילו לא זוכר מתי זה היה. בדיוק, ואני זוכר שכאילו אח שלי התחתן והגעתי הביתה ופשוט אני זוכר את הסאונד ואת הווליום ואת מה שהדי-ג'יי גרם שם לקהל לעשות, וזה רציתי מאוד לעשות את זה גם, חיכיתי פשוט את מה שקרה שם בבית וראיתי שהרמקולים שיש לי בחדר הם לא באותה עוצמה והשיר פתאום לא נשמע אותו דבר כמו שהוא נשמע במסיבה. ואני כן רוצה לגעת בזה, אני כן רוצה להיות שם, המקום הזה.
זאת אומרת, הבנת שדיג'י זה לא רק אחד שמחליף שירים ומחליט על הפלייליסט, אלא הוא ממש יוצא כמשהו מתוך האישיות שלו לתוך הדבר, ואת זה הבנת בגיל צעיר.
כן. אני גם, כשהתחלתי להיות די-ג'יי, תמיד כל החברים וכל הסובבים אמרו לי שדיג'י זה לא אומן. די-ג'יי זה מישהו שמחליף שירים.
כן.
ו...
בוא נכין קסטה, שהשירים אחד אחרי שני,
וזה לא אומנות. ממש, אני התחלתי את הקריירה שלי, אף אחד לא הסתכל על די-ג'י בתור אומן. הפריצה הגדולה...
ולך הייתה ידיעה פנימית שזה כן.
לי הייתה ממש אמונה שזה כן. ומי שבעצם פרץ את הגבולות בכל העולם זה טייסטו, שהוא הדי-ג'י הראשון בעולם שמילא את סטדיון של 25,000 איש, שבאו לקנות כרטיס לשמוע די-ג'י.
כי מה, כבר היה לו להיטים, כבר... גם לא היה לו... נכון, יש טרקים כאלה שדי-ג'יים היום
כן,
עושים.
כן, הוא יצר מוזיקה, אבל חלק מהאומנות שלו זה לבחור את השירים, זה לזוז על העמדה, זה לקרוא את הקהל, זה להרגיש את מה שקורה.
השואו.
לספר לאנשים את הסיפור. אם אני חייב לשים לך את ג'סטין ביבר, ומישהו אחר לשים לך את ג'סטין ביבר, זה לא יהיה אותו דבר.
נכון.
כי אני צריך לדעת להציג את זה בצורה אחרת. הדרך לשדר את זה היא חלק מהעניין. ו... כל הזמן בישראל לא היה לדי-ג'יי, גם שב-2001 טייסטו פרץ עם כל מה שהוא עשה, לאנשים לא היה פה בישראל הכרה לדי-ג'יי.
כן.
וזה היה מאוד חשוב. אני זוכר שהחבורה הקרובה, החברים שגדלתי איתם, תמיד צחקו עליי, אתה לא אומן, אתה די-ג'יי.
והם צחקו לך כי אתה התייחסת לעצמך כאומן,
כאומן.
והם אמרו, בוא, תנחת בבקשה תרגיע.
נכון,
כולה.
נכון.
אתה יודע, אני חושבת על זה, יש בינינו כמה פער של אי אלו שנים.
זה לא נראה.
תודה, תודה. וזה כמעט 20 שנה.
וואו.
וכשאני זוכרת שחשבנו בחתונה, והקדשנו יואב ואני הרבה מחשבה על הדי-ג'יי וזה, ההורים כאילו אמרו, מה הדי-ג'יי? עוד היה אפילו כאלה שבאו להקות, אבל אם די-ג'יי אז שלא ידבר. זאת אומרת, אם כבר הבינו מה זה די-ג'יי, אמרו, הוא מדבר, הוא מתערב, הוא מקים.
אני זוכרת את התקופה
וזה...
הזאת.
והרי זה לא העניין.
נכון.
אנחנו יכולים להיות בשום מטורף של די-ג'יי, שתכלס הוא לא מוציא מילה, אבל ידו בתאורה, בקצב, בביט, בכל הבנייה הזאת של הערב, ובהי המטורף שהוא מביא את האנשים, גם הלא מתודלקים, אני יכולה להעיד על עצמי. והיום אנחנו יודעים, ברור, זה אומנות. אומנות גם שעושים ממנה, כסף, מתפרנסים ממנה, ואני רוצה שנייה להגיד משהו על ההורים שלך.
כן.
אתה ילד, אתה מבין שאתה נמשך לשם, איפה זה פוגש את ההורים שלך? כי אתה יודע... איך שלא נסתכל על זה, יש הורים שלא... אוקיי, זה נחמד, זה תחביב, ולפחות היית מנגן, קונצרט, מה זה? מה זה הדבר הזה? אתה תוכל לחיות מזה?
אני חושב שלא נתתי להם אפשרות אחרת.
אופה.
לא נתתי להם. פשוט שהחלטתי, שהתחלתי להפריע בבית ספר, התחלתי להיות ילד שלא רוצה כל כך ללמוד. החלטתי שאני רוצה להפסיק ללמוד.
באיזה גיל?
אני חושב באזור כיתה ד' A, משהו כזה. כאילו לא, בוא נגיד, באזור A-V כזה, אפשר להגיד, אני פשוט לא זוכח סוחר.
גם.
כן, החלטתי שאני...
היה טריגר? מורה, היה סיטואציה?
היה טריגר, היה סיטואציה שאני לא אשכח, שקיבלתי 100 במתמטיקה, אמרתי, אוקיי, מה עכשיו? כאילו, אני הגעתי ל-100, מה קורה?
כיתה ד', אתה יודע, יש
לא יודע, כאילו הרגשתי שכאילו הגעתי למה שצריך.
אני בשיא,
מה עכשיו? אוקיי, עוד פעם מבחן ואני אקבל 100. אבל באמת זה חרוט לי בראש, הסיטואציה הזאת.
כמה אחים אתם?
אנחנו סך הכל 4 אחים.
ומה המיקום שלך?
זהו, אני ממש בין סכונים ברווח אדיר, כאילו אחותי שהיא מעליי, היא בערך 10 שנים מעליי, ואז האחים שלי זה משהו כמו 15 ו-17 שנה מעליי. אני ממש באתי...
להורים מבושלים.
להורים מבושלים, להורים שבאמת נתנו לי, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה חושב.
אתה חושב שיש להם חלק במקום שבו אתה נמצא?
100%. כאילו אבא שלי, זכרונו לברכה, מהרגע שבאמת החלטתי לקחת את זה ברצינות, והחלטתי, אני זוכר בבר מצווה, הם כולם דיברו שתעשה אירוע באולם, תעשה אירוע, תלך ליורו דיסני, תעשה משהו. אמרתי להם, לא, 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 לא. לכל האחים שלי, לכולם, אני לא רוצה כלום, אני רוצה רק דבר אחד.
ציוד.
ציוד די-ג'יי.
בבקשה.
זה מה שרציתי, וזה, דרך אגב, יש לדען את הרמקולים שקנו לי, גדל. הם שמורים אצלי, וזה מה שרציתי. אמרתי להם, אני לא רוצה בר מצווה, אני לא רוצה יום הולדת, אני לא רוצה מתנות, אל תביאו לי כסף, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה כלום. אני רוצה רמקולים. אני רוצה ציוד די-ג'יי, אני רוצה להיות די-ג'יי.
תקשיב, זה מדהים בכל כך הרבה רמות, כשאנחנו מדברים על עולמות הרוח, אז הרבה פעמים אומרים שאנחנו נולדים נשמה, הרבה פעמים הנשמה היא נשמה ותיקה בגוף צעיר, ויש לה איזושהי ידיעה. ואנחנו עוברים מסע שהרבה פעמים הנשמה, הרוח צריכה להתאים את עצמה להורים, לרצונות, וגדל ילד מרצה. צריך לרצות ולהתאים את עצמו לסביבה שעזרה לו לשרוד, נכון? אם אתה תבעד בסביבה, זאת הסביבה שמספקת לך אוכל והגנה. ואז אתה מתבגר, ובעצם אתה רוצה לחזור לידיעה הזאת שהייתה לך, לידיעה המדויקת, מה אתה רוצה, יש אנשים שלא מצליחים לעשות את המסע הזה, זה כבר כל כך מלא מחסומים, הגנות, ואתה נשמע לי כמו איזה מישהו, ילד בנשמה ותיקה כזאת, שידעה מה היא רוצה, והורים מבושלים כמו שאמרתי, שאמרו, בוא לא נקלקל, בוא נזרום ונראה לאן זה יוביל אותו.
אני רואה את זה לבנות שלי, אני רואה לבנות שלי, נגיד ליבי הגדולה, שאני רואה אותה מאוד ילדותית, וכל פעם אני אומר לה, טוב די, את בת 5. ואז אשתי אומרת לי, איתי, תן לה ליהנות מזה.
למה אתה קורא ילדותית?
את יודעת, היא פתאום משחקת עם ברביות, פתאום היא משחקת כאילו יש לי ילדה קטנה, בת שנה, אז פתאום היא כזה הופכת להיות ממש תינוקת איתה, וכזה, אני נכון, אני איפשהו תמיד לא הייתי ילד במחשבות של לשחק במשחקים של הקטנים, לא עניין אותי הייתי באמת זקן בגוף, כאילו, בנפש, כאילו.
אבל אני חושבת שהתכונה הזאת, לעשות מה שאני רוצה, זה בעצם ילדי.
נכון.
אם אתה תתאר בן אדם מבוגר, יש לו משכנתה, יש לו זה, החיים, שחיקה, השוטף, בוא תראה עכשיו בשנה של הקורונה, ודווקא פתאום השקט הזה, אנשים גילו את הצדדים הילדיים, והם משחקים, וגם אתה מתעסק במוזיקה, יש אנשים שיגידו, אוקיי, חי בסרט. אבל אתה אומר, הייתי אחראי מגיל צעיר, אבל אני אומרת לך שוב, יש שם משהו שהיה מחובר לילד שלך, כנראה.
זה משהו שנתן לי ביטחון עצמי. זה משהו שגרם לי להרגיש טוב. זה היה מטרה שאני 25 שנה רוצה רק אותה, עד היום. אני חלמתי על זה שאני אהיה די-ג'י בחתונות, אני רציתי להיות די-ג'י בחתונות.
כי מה הבנת?
אני לא יודע להסביר מה הבנתי, אבל אני יודע מה רציתי.
זאת אומרת, שחשבת על זה בגוף, הרגשת שמחה? קמת בבוקר, מה הניע אותך? וזה נשמע שזה מניע עדיין.
זה מניע כל יום. מה מניע אותי? שיכירו אותי. שידעו שאני די-ג'י טוב. אני זוכר גם שאימא שלי וכל האחים שלי, שהייתי ממש קטן, תמיד אמרו לכולם, תיקחו את הבן שלי, אמרה, וזה שלב אני זוכר ב... עכשיו באזור גיל 15, אמרתי לאמא שלי, די, אני לא רוצה שתגידי לאנשים, תקחו את איתי. לא רוצה. חברות הכי טובות שלך, אל תגידו להם. מי שיש להם הולדת, מי שמתחתנת, אל תגידו. לא רוצה שתבקשי מהאנשים שיקחו אותי.
שיעשו לך טובה.
כן, לא רוצה טובה. אם הם רוצים אותי, הם ידעו לבקש שאני אבוא. ושם אני רוצה להגיע, שאנשים באמת מבקשים אותי, שרוצים אותי, שיבינו שאני עושה את זה מהלב, ואני עושה את זה כל כך טוב, ולא מתחנן לאנשים, בבקשה, בבקשה, תקחו אותי.
באיזה גיל הפסקת, זאת אומרת, סיימת 12 שנות לימוד?
אפשר להגיד. סיימת. תלוי איך סופרים את זה.
ובמקביל ל-12 שנות לימוד כבר הופעת.
הופעתי כל הזמן.
עבדת בלילות.
עבדתי, אני חושב שמגיל 14 כבר, הייתי ממש עובד ומתפרנס ומפרנס את המשפחה שלי, כי לא באתי ממשפחה עמידה בכלל. במה שאני עושה, ואבא שלי היה עובד בעיריית בני ברק, הוא מוציא פחי זבל, עובד בעירייה, והוא היה תמיד עובד בחמש בבוקר.
מסיים ב-12, לא? איזה משהו
זה,
כזה.
האמת שזה היה 5-8, 9 בבוקר, משהו כזה. אז תמיד הוא כזה מגיע איתי להופעות, לוקח אותי כלל לרישיון, ופשוט היה ממני ישר הולך לעבוד בעירייה, זה היה מסתדר לו עם השעות.
מדהים, עם הזמנים, הלוז, איתים.
כן, אני גם זוכר שאחר אני כאילו קצת מצחיק אותי לחשוב על זה, שקניתי מלא ציוד, והרי...
זאת אומרת, כל כסף שרווחת,
הכל.
השקעת בעסק.
השקעתי.
שלמי ששומע אותנו ובונה עכשיו עסק, יודעים שזה האלף-בית. האלף-בית זה בעצם לשאול את עצמך איך אתה משאיר לך משהו להתפרנס,
לא
אבל יחד עם זה להשקיע עסקית. כל הזמן בעסק.
לא למדתי, נכון. לא הייתי תוכנית עסקית, לא חשבתי על הכסף.
ולא חשבת במושגים של מותג.
הכסף לא היה מניע. ואני, עד היום הוא לא מניע אותי. עד היום שאומרים לעשות דברים, אני לא מסתכל רגע קודם כל על הצ'ק. קודם כל אני רוצה לדעת שזה טוב לי, שאני רוצה לבטא את עצמי, שמזמינים אותי להופיע, זה מה שעושה לי את זה. לא אכפת לי כל כך מהכסף, והכסף הוא לא העניין.
אבל קרה לך שמישהו רצה שתתקלט אצלו, נפגשתם, נכון? הרי יש איזו פגישה מוקדמת.
קרה זוגות שנפגשו איתי.
ולא הייתה כימיה?
קרה, כן.
ופיתרת אותם?
לא פיתרתי אותם. פשוט אם זה לא מתחבר, אם הם לא, אנחנו לא באותו אנרגיה, זה כבר בחתונה ואירוע פרטי, אני צריך להתאים את עצמי, והם צריכים להיות, לראות שאני יודע להתאים את עצמי, ולפעמים זה לא מתחבר. זה בסדר. זה משהו שכואב לי שזה קורה.
כן.
אבל אני לומד, אני עושה עצמי תמיד שורי בית, אוקיי, לא הייתי מספיק מדויק פה ששמעתי להם שירים.
אבל זה לא הגיוני, בוא נחשוב במושגים של אומן, הרי אין אומן שהוא קונסנזוס. אומנות, יש אנשים שהיא מדברת אליה, ויש אומנות שהיא מדברת אליהם פחות, זה
מוזיקה
הגיוני.
מוזיקה זה טעם לכל דבר.
נכון,
זה
בדיוק.
זה עניין של טעם. יש אנשים שאתה פחות מתחבר למוזיקה שאני עושה, ויש אנשים שאתה מתחבר למוזיקה שאני עושה.
אתה יכול להגיד לי איזשהו סיפור שהלכת רחוק עם האומנות שלך? שאתה אומר, כאן, שעשית משהו, אפילו אולי בעיניים של היום, אתה אומר, יו, זה היה אפילו לא מוסרי, אבל כל כך לא ראיתי בעיניים שאמרתי, אני עושה והיא מה. בוא תפתיע אותנו, משהו שעוד לא סיפרת.
היה הרבה.
אז תבחר אחד.
כי אני נתני לחשוב... כי באמת בחיים לא פתחו לי את הדלת. כל מה שעשיתי עד היום, בחיים לא התקשרו אליי ואמרו לי, קדימה, גלו, הבמה היא שלך. תמיד זה היה להילחם, תמיד זה היה להשיג, תמיד זה היה לעבוד בזה. תמיד זה היה...
יש הבדל בין להילחם ללעבוד בזה. מה אתה רואה את זה יותר? אתה רואה את זה מלחמה או דרך? אני עכשיו מטפס.
מלחמה.
מלחמה.
אני חושב מלחמה. הישרדות.
ויצא לפעמים שהובסת במלחמה
מלא
הזאת?
מלא פעמים. מלא פעמים הובסתי ולא ניצחתי, וזה שמע לך דברים כאילו, כאילו קטנים, אבל נגיד סתנו מאחר אני רוצה לתקלט באיזה מועדון מסוים, ומה לעשות, הבעל מועדון לא רוצה שאני אתקלט.
למה? הוא מסביר?
כי הוא יותר מתחבב די-ג'י אחר, וזה בסדר. אני יכול להגיד לך שאני לוקח את זה כל כך קשה.
אבל כל הערבים זה אותו די-ג'י?
לא, בערב ספציפי מסוים, אני רוצה להופיע פה, הבנתי. ואומרים לי לא. כאילו זה אפילו עד היום, עד היום יכול לפגוע בי שאומרים לי לא.
שמה זה בעצם אומר?
לא אוהבים לפגוע, אותי? זה לא לפגוע בי ברמה כל כך אישית, זה יותר ברמה מקצועית, אוקיי, בוא נשפר את עצמי. למה לא רוצים אותי? למה אני לא מספיק טוב? למה אני לא מספיק...
אבל מלא כן רוצים אותך.
אבל אין לזה סוף. אני רוצה שכמה
שיותר.
תמיד.
גם במחיר שתקופף את הטעם שלך כדי לקלוע למחנה משותף רחב, או שאתה תגיד, הרי היום אנחנו יותר ויותר מבינים את הכוח של הנישה.
נכון.
ואתה אומר, זה בסדר שלא כולם יאהבו אותי, אבל יותר חשוב שאני הולך לישון עם עצמי בלילה, שאני אוהב את עצמי.
לא, אם אני עכשיו אגיע למקום שאני יודע שאני לא מתאים, נגיד ערב מסוים של סגנון מוזיקה מסוים, שאני לא יודע להגיש אותו כמו שהם רוצים, אני לא אלך לשם.
הבנתי. זאת אומרת, שאתה מציע את עצמך, בתחושת הבית שלך, אתה יודע שאתה
100%.
בדיוק מתאים.
100%, אני אהיה הכי מתאים.
אז, אבל אתה לא תתחמק מהשאלה ששאלתי אותך. תיתן לי דוגמה למשהו שהלכת רחוק עם האומנות שלך.
הלכתי רחוק עם האומנות שלי? וואו, היה כל כך הרבה. תני רגע לחשוב על סיטואציה. הלכתי רחוק עם האומנות שלי, זה בגיל 25, שפתחתי חברה די-ג'ים, שנקראת הטיסוטו, שזה אומן ביפנית. ו...
הטיסוטו?
הטיסוטו, כן.
אוקיי.
וכשאתה פותח עסק, אתה לא נכנס להתחייבויות מאוד גדולות, ובגלל שכל כך האמנתי במה שאני עושה, לקחתי משרדים בתל אביב, ליד איזיגוף סנטר, בסחירות הכי יקרה, בלוקיישן הכי יקר.
הנקודה שהיית בה זה, אתה כבר מפוצץ, אין לך ערבים פנויים, לא, ואתה רוצה לא, להקים
לא,
חברה?
לא, לא, ממש
מה
לא.
מה היה הבסיס לרצון הזה?
בסיס שאני רוצה, כי אני יודע שאני, שזה יגיע. ופשוט
אמר... אבל רצית להיות סוכן של די-ג'יים, או שהחברה כן. זה רק אתה?
לא, לא. פתחתי לייבל של די-ג'יים, שבעצם זה כמו סוכנות של די-ג'יים.
אוקיי.
בלי די-ג'יים בכלל, אני ועוד שותף, פותח חברה, אין די-ג'יים, אין כלום. אוקיי. יש רק אותי ואותו.
בחלום.
בחלום. בעיקר חלום שאני חולם בראש שלי וקם איתו בבוקר.
ממש ראית את זה.
ואני אומר, אוקיי, זה המשרד שאני רוצה. ואומר לי, אבל רגע, זה סחירות לא נורמלית. אבל זה מה שאני רוצה.
וכבר היה לך? היה לא לך
היה
מזומן?
לי. היה לך לא הסחירות כלום. כזה? היה לי. היה...
כי עבדת.
עבדתי, אבל רוב הכסף שלי הלך לפרנס את המשפחה שלי.
אז מה, הלכת לבנק, לקחת הלוואה?
סוג של.
ונתנו לילד בן 25?
לא, לא בדיוק. נתנו, והתאמצתי, והחתמתי אנשים, בבקשה, אני רוצה, אני מאמין בזה, והלכתי עם החלום שלי. וזה משהו, נגיד, שאם המבט שלי תעשה את זה, אני אגיד לה בתור הורה, רגע, שנייה. לא, צד, זה מסוכן מאוד לחתום על חוזה שכירות של כמעט 250,000 שקל, שאין לך אירועים קדימה, שאין לך כלום, שאתה לא כמעט ועושה יותר מדי חתונות בסכומים גדולים, אתה כלום, אומן ריק. אני הולך עם החלום שלי.
אוקיי.
אבל לקח לי לבנות אותו כמעט 3 שנים של עבודה מאוד מאוד קשה, כדי לבנות את העסק הזה.
וזה השאיר לך מקום לאומנות, כי בעצם ניהלת עסק, ואנחנו יודעים מה זה אומר לנהל עסק. זה תזרים, וזה לראיין אנשים, ולתפל את הדבר הזה.
בדיעבד, לא התעסקתי בלנהל את העסק, התעסקתי בלנהל את עצמי, וזה נגיד משהו שלמדתי עם הזמן, שאני צריך להשאיר את כל הנושא הכלכלי והכסף לאנשים מקצועיים שעושים את זה.
אז זה היה שיעור חשוב?
זה היה שיעור מאוד חשוב, שאני מבין למה אנשים הולכים ללמוד בבינתחומי. זה משהו שהבנתי עם הזמן.
אבל זה שיעור במנהל עסקים, ששום בוגר של מנהל עסקים לא יודע אותו. הוא יודע את זה בתיאוריה, הוא לא יודע את זה על בוריו, כמו שאתה עברת את זה.
היום שאני מקים עסק, אם יצאו להקים איזה עסק מסוים, אני אפתח אקסל, ואני ארשום את ההוצאות, ואני ארשום כמה הכנסות, ואני ארשום יעדים.
סיימת את זה עם חובות, את האפיזודה
לא, לא, לא,
הזאת?
לא, העסק עדיין עובד, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה זמן קראתי לעסק בור, כי כל מה שתקלטתי...
שאב,
כי זה לא היה כלכלי. תת, אני יכול להגיד היום שזה בסדר, וזה טוב, וזה עובד מדהים, וברוך השם, הכל בסדר, אבל לא, לא הייתי מספיק, לא הייתי את הידע המקצועי שאנשים רוכשים בלימודים. אני גם בחיים לא הבנתי מה יש כל כך ללמוד, רק היום שאני כבר בן 35, אני לאט לאט, כאילו, הבנתי למה אנשים צריכים ללמוד מנהל עסקים, ושהדברים האלה, אני לא למדתי. אני
אבל
כאילו...
אתה יכול להסיק?
כן, אבל...
אתה מכיר את אלה שלא סיימו הרווארד, אבל לך... בחברה שלהם אני... עובדים בוגרי הרווארד.
אני יכול להגיד לך שאני לא יודע אנגלית, ואני בקושי יודע לכתוב, ואני בקושי יודע לקרוא. כל ה... פשוט הזנחתי את כל הידע שלי, ואת כל הדברים האלה בשביל הדבר הזה שנקרא די-ג'יי.
ואתה מצליח.
כן. אני עוד פעם לא יכול להגיד
אבל
שאני מצליח,
לא
מאוד קשה לי,
שלך,
מאוד קשה להגיד שאני מצליח, כמעט איך אני לא, ההצלחה אני מודד אותה רק בסוף, אני עדיין לא הצלחתי מבחינתי.
אתה מצליח לקום רוב הימים מאושר, עם חיוך על הפנים, אתה בריא?
אני, כן, אבל אני חייך רק כשאני על העמדה.
זאת אומרת, השיא השמחה זה בעמדה.
בעמדה, תוריד אותי מהעמדה, אני אהיה בן אדם קבוי.
אבל פה אני רואה אותך ואתה אור.
אני אור כי את מראיינת אותי ואת מדברת איתי על מה שעשיתי כל החיים, אז זה קוראים לי אור לדבר על זה.
Mm-hmm.
אבל אני מאוד נדלק על העמדה.
אוקיי. Okay. יש תמיד את הדבר הזה של ה-connecting the dots. זאת אומרת, אני מסתכלת אחורה ואני רואה את כל הדברים. אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, היית עושה משהו אחר, הייתי, ההורים שלי אומנם הלכו עם החלום שלי, אבל איך הם ויתרו לי על בית ספר, יכולתי לעשות גם וגם, ואולי היום, אם הייתי, אתה מרגיש שמשהו בהתנהלות אחורה מעכב אותך היום, או שאתה אומר, כל מה שאני היום זה בזכות, ואם אני רוצה ללמוד, אני יכול גם היום, והאפשרויות הן בלתי מוגבלות. איפה אתה על הסקאלה הזאת בין הייתי עושה אחרת, לבין לא מתחרט על שום דבר?
לא מתחרט. זה כל מה שעשיתי, גם הטעויות וגם הדברים הטובים והרעים, זה מה שגרם לי להיות אני. Mm-hmm. זה מה שבעצם עצב אותי, זה אני. כאילו, אני לא מתחרט על כלום, ועשיתי הרבה טעויות בדרך, והפסדתי הרבה כסף בדרך, והפסדתי הרבה חברים בדרך.
אבל מה הרווחת? ניסיון?
הרווחתי
שיעורים?
בזה שאני, הרווחתי בזה שאני יכול לפרנס את אשתי ואת הילדים שלי. ואת המשפחה שלי. Mm-hmm. זה מבחינתי היעד שהצלחתי להגיע ולגרום להם שיש להם בן אדם שיכול לפרנס אותם, שאני יכול לייצר להם אוכל ושתייה וקורת גג. זה בעצם הדבר שהכי גורם לי, לא, אני לא יכול להגיד שאני רגוע, כי אני לא רגוע לעולם, אבל, אבל זה מה שבעצם אני אומר, אוקיי, שילמתי את כל הטעויות בשביל שהגעתי לרגע הזה שאני יכול לתת להם.
ויהיו עוד. כל עוד נמצאים בעשייה.
תמיד.
השבוע הבת שלי ניגשה לאיזשהו אודישן, והיא עברה שלב, עוד שלב, ואז היה שלב נוסף, והיא אמרה, יו, אמא, זה היה כבר אודישן מצולם, ואיזה פדיחה אם זה ישודר, ואני לא זה. אמרתי, פדיחה? אם את רוצה לחיות חיים בטוחים, אל תגשי, אל תעשי, אל זה, יכול להיות שתשתגעי משעמום, אבל זה כאילו on the safe side. את רוצה לחיות חיים שיש בהם, וזה, מה היה כאן? באת, והצהרת שאת רוצה לעשות. זאת אומרת, אני בחוויה שלי תמיד יעודד. יעודד לעשות, יעודד ליפול ולקום.
ואתה תפחדי שיקרה לה משהו? אני נגיד לפחד שהבת שיקרה לה, שהיא רבה עם חברה שלה בגן, זה מטריד אותי שקרה לה משהו.
אז שוב אני אגיד לך, יש לי פור של כמה שנים. הכי מפחיד אותי, באמת אני אגיד לך, לא שאני אמות, אלא שאני לא אחיה. מבחינתי להעביר את החיים האלה, בלי הדבר הזה שנגעתי ונגסתי והעזתי, הרבה יותר מפחיד אותי. וזה נכון גם לגבי הבנות שלי. ובשלב מאוד מוקדם הבנתי שאני לא יכולה לחסוך מהם את הטעויות, זה גם לא פייר, הם לא יכולים ללמוד מהניסיון שלי. הם תצטרכנה לעבור דרך. אבל אם אני רוצה לדחוף אותם לאנשהו, זה לזהות במה הם טובות. מה מדליק אותם? מה גורם להם לקפוץ מהמיטה? ויש אנשים שעוברים חיים שלמים בלי לדעת מה החוזקות. הם כל כך, אתה יודע, גדלו במין איזה לרצות ומוסכמות חברתיות. אז בעיניי חיים של תשוקה, זה הדבר הכי חשוב. אבל אני כן אקנה להם ערכים, ערכים של למידה, של התפתחות, מוסריות. אני כן מחברת אותם, אתה יודע, לדברים שאתה בזכותם יכול לשרוד, אבל זה כבר משהו אחר. זה קצת כמו תפריט אל מול עקרונות. התפריט יכול להשתנות, אבל העיקרון הבסיסי הוא תאכל כשאתה רעב ותפסיק כשאתה שבע. לא משנה אם אתה פירותי, דעת מה, טבעוני, אוכל כשר, לא משנה. העיקרון הוא אותו עיקרון. אבל ספר לי על הריטואל של יום שבו אתה מופיע, וזה עשרות אלפי אנשים, אני לא מדברת על חתונה. יש אירועים, ותכף אנחנו ניגע באירוע שעשית בזמן הקורונה, מאתגר מאוד בהוליווד. איך נראה הריטואל? איזה הכנות אתה עושה לפני כן? שישנים, אוכלים משהו, לא יודעת מה, תרגילים, לגור, מה, איך זה נראה?
אין תרגילים, אין כלום.
איך אתה מביא את עצמך לזון הזה שאתה, איך אמרת, אני שולט באלפי אנשים, מקפיץ זה, אותם, זה, מרגש
זה,
אותם.
זה המקום הבטוח שלי, שאני מגיע לעמדה, זה כמו שאחר תכניסי שף למטבח, הוא יודע מה הוא עושה.
אבל יש כאלה שאומרים, תקשיבי, אני עושה איזושהי מדיטציה, אני מחליט עם איזה כוונה אני נכנס לבשל, גם אני עולה לבמה, לא משנה אם זה תיאטרון, מוזיקה, רעיון, יש איזשהו ריטואל שאני עושה.
יש לי את המדיטציה ואת הדברים שאני עושה, אבל זה בעיקר על העמדה, לא לפני. זה משהו שאני, אני יכול להגיד נשימות מסוימות, שאני נכנס לזה, שזה גורם, מכניס לי את האנרגיה, שאני מגיע, אני מסתכל לשמיים, נשק את אבא שלי,
הוא איתך.
כן. ומנשק את אמא שלי, שתחיה, היא חיה, הכל טוב. ואני בעיקר חושב על המשפחה שלי, זה מה שגורם לי אנרגיה. אני יכול להגיד שיש שירים מסוים שאני מנגן, ואני נזכר בבנות שלי בזמן שאני מתקלט. גם בחתונה, שאני מתקלט מול 300-500 שהיה פעם, אני לא יודע אם יהיה. כן. אני יכול להגיד לך שהחלק מהמדיטציה שלי זה לעצום את העיניים ולחשוב על המשפחה שלי.
וואו.
אני חושב על הבנות שלי, זה נותן לי אנרגיה, אני חושב על אשתי, זה נותן לי אנרגיה, שאשתי היא החברה הכי טובה שלי, והדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. וזה מה שגורם לי אנרגיה, אני רוצה שיהיה להם טוב, אני יודע שמה שאני עושה זה בשבילם, ויש לי את האנרגיה מהם, לעשות את מה שאני עושה.
יפה. כמה זה מעצבן אותך שניגשים לעמדה ואומרים, גלו, תעביר את השיר, שים, עשה טובה, שים לי את השירה.
אין לי בעיה, אני אוהב את זה.
כן?
אני אוהב שמדברים איתי. תמיד.
אוקיי, זה לא מאיים עליך, או
לא. אחד המריבות שלי תמיד היו ותמיד יהיו, כאילו, זה שאני מגיע למקום מסוים, לתקלט בו, והעמדה דיג'י לא מתאימה לי.
פיזית.
כן, שמו אותי גבוה מדי, שמו אותי רחוק מדי.
זה לא דברים שמבררים מראש.
לפעמים כן, לפעמים לא, ולפעמים מבררים מראש, ובסוף זה נראה אחרת.
זה ממש יכול לקלקל.
חבר'ה, את יודעת, אני תמיד כזה מגיע בתור, חבר'ה, אני לא פרינססה, אני לא מבקש את זה בגלל שאני חושב שאני טייסטו או מישהו. אני פשוט הרבה יותר נוח לי ויותר נעים לי להיות בתוך הרחבה עם האנשים.
אז משנים את זה?
לפעמים אומרים לי, מה אתה אף על עצמך, למה אתה רוצה, איך אתה אומר את זה, זה סוג של ויכוחים תמיד, ואני תמיד אומר להם, לא, זה לא מהמקום של לחשוב שאני, אני פשוט יכול לתת מוצר הרבה יותר טוב, שאני רוקד ביחד איתך.
נכון.
שאני איתך בהם.
שמע לי הכי הגיוני בעולם.
עכשיו את אומרת את זה, אבל שכבת לתכנן לי חתונה לבת שלך, ויהיה לך הפקה, ושמו את העמדת די-ג'יי במגדל השן למעלה, ואומרים לו, די-ג'יי, God is the די-ג'יי.
לא.
ואני בא אליך לאירוע, ואני אומר לך, תקשיבי, אני
איתך.
לא יכול להיות שם.
אני איתך, כי אני מתייחסת לדי-ג'יי כאומן. אני זוכרת שהייתה את התקופה שהופיעו בבריכות, וכאמנית ילדים, אז היו שמים את הקהל היה יושב כאן, ואז הבריכה באמצע, ואז אתה מופיע,
וואו.
שזה הכי מתסכל שיכול
נוראי.
להיות. בכלל, גם אני חושבת באולמות תיאטרון, הרבה פעמים צריך מישהו שיושב מעבר לאדריכל וזה כיועץ, שחקן, אומן, שינחה אתכם לגבי הצרכים בחדר ההלבשה, קרבה, אף אחד לא יודע את זה יותר טוב מהאומן, אז אני הכי אכבד, כי אני חושבת שבסופו של דבר האומן חייב להרגיש טוב, כמו שחקן שהיא לא טוב לו בבגד, הוא כנראה יביא תוצאה פחות טובה, אז לי יש הרבה כבוד לזה.
ואני רוצה... אז אני אעשה את החתונה של הבא שלך.
אין בעיה.
סגרנו את זה.
היא עולה בת 22, והשבוע היא שיחקה תפקיד שהיא יולדת. היא שלחה לי תמונה שלה בהיריון. אמרתי לה, טוב, אני כבר מרגישה סבתא, אבל חכי, חכי עוד קצת.
לך אגב, עידן חזר להתחתן צעירים.
כן.
זה נהיה באופנה להתחתן.
אתה יודע מה חלק מהעניין?
מה?
שקראתי על זה מחקר, האינסטגרם. נהיה קטע מגניב להעלות את מסיבת הרווקות, את מסיבת החנה, את הרצון לחלוק, אז אנשים מייצרים לעצמם איבנטים, כדי לרגש את עצמה ולזה, וזה די...
יש בזה משהו חכם שאני חושב על זה, כן?
זה פשוט מטורף, זה פשוט מטורף.
כל הזוגות שלי הם פתאום בני 23-24, אני התחתנתי בגיל 29-30, וזה עוד היה, אני אחד, כל החברים שלי כמעט לא נשואים, אני אומר, רגע, מה קורה?
ועוד משהו, שאנשים בעצם הבינו שאפשר לנהל חיים, וגם אפשר להיפרד.
נכון.
שזה לא עובד, זה כבר
נכון,
לא
נכון.
סוף העולם.
נכון, לגמרי.
אז לאחרונה אתה
עשית... מה זוכים אותי שוב?
כן? יצא לך? יצא לך?
יצא לי.
גדול. לתקלט באותן, אצל אותם זוגות.
לקוח חוזר.
אבל יצא לך, למשל, אצל זוג שהתגרש, ואותו זוג התחתן עוד פעם?
מה זה אותו זוג? לא הבנתי.
יש לפעמים אנשים שנפרדים, בגילאים, נניח, בגיל 50, ואחרי 10 שנים, חוזרים שוב להיות ביחד.
קרה לי זוגות שסגרו אותי לחתונה, החליטו לא לעשות את החתונה, ואחרי כמה שנים החליטו כן לעשות את החתונה.
יפה. טוב, זה מספיק שנים במקצוע
כן.
שיקרה לך דברים כאלה. אבל
הרבה.
אי אפשר לדלג על האירוע המדהים שעשית בימי הקורונה, וכל השתלשלות הדברים. אתה, היה לך חלום. בוא תספר לנו, אני מדברת על הוליווד.
כן. החלום התחיל ממש בקורונה, שהקורונה התחילה. לקראת חודש אפריל כזה.
אפריל 2020.
כן, התחיל טרנד בעולם של די-ג'י מובילים, מתקלטים בכל מיני לוקיישנים. טייסטו ניגן, דיוויד גטה ניגן, וכולי וכולי וכולי.
איפה, זאת אומרת, ניגנו באוויר הפתוח.
כן, נגיד, שם נוגמה די-ג'י כמו מרטין גריקס, לקח יחטה, ושם סיבת יחטה עם מלא סירות מאחוריו שהוא מתקלט, וכל הסירות מאחוריו, סופר מגניב,
והוא יזם את זה בעצם, אף אחד לא הזמין את זה.
כן, כן.
מי מממן את זה?
בדרך כלל זה הדי-ג'י עצמו מממן את זה, הלייבל שלו, הבעלים שלו, אין בזה כסף.
זה לתחזק את המותג, מה
שנקרא. כן, זה לחיות, אנחנו צריכים את זה.
אוויר לנשימה.
זה כמו קפה שאת שותה בבוקר.
כן.
נגיד, אשתי לא יכולה להתעורר שאני בלי קפה. היא לא יכולה. אני כוס מים בבוקר ואני מדהים לי. היא חייבת קפה בבוקר, אותו דבר די-ג'י. אם הוא לא יכול לתקלט, את לקחת לו את כל הכנפיים, את חתכת לו את האנרגיה, חתכת לו את האצבעות, חתכת לו את האוויר שהוא נושם, לקחת לו את זה. והתחיל טרנד בעולם, אני באמת זוכר, די-ג'ים ניגנו בכל מיני לוקיישנים, על גלגל ענק, במדבר, על ספינות, על גגות וזה. אמרתי, אוקיי, קדימה, אני רוצה לתקלט על הגג של עיריית תל אביב. מדהים, מתחילים, פונה לעירייה עם המיזם, בואו נעשה מסיבת זום גדולה, וזה, העירייה מאוד ימינה ברעיון, ונתנה לי אור ירוק, והופעתי על גג עיריית תל אביב, והיה מדהים, היה מלא חשיפה, זה היה בערב יום העצמאות. גם עשיתי שילוב מאוד מגניב, בעצם ניגנתי בזום, אני אנסה קצת להסביר טכנולוגיה, ממש בקצרה, כן. בגדה, ומאוד פשוט, ושידרתי גם בלייב בפייסבוק.
אוקיי.
אז אם עכשיו מישהו עלה בזום ורואים על המסכים, הצלחתי לקחת את התמונה שלו מהזום ולשים אותה בפייסבוק.
בפייסבוק לייב.
כן, אז אוקיי. כאילו שילבתי בין התמונות. אז נגיד ניגנתי שיר של אניה בוקשטיין.
מאמן.
אז אניה בוקשטיין עלתה בזום וראו אותה.
אז עשית חזרות מראש? היא ידעה? תזמנת את זה?
זה היה צולה מראש.
אני בעד, אני בעד, אלוף, יפה.
הכל בסדר. אז זה אותו דבר עם סטטיק, ואותו דבר היה עם הראל סקאט, ואותו דבר היה עם דנה אינטרנשיונל. באמת.
וכמובן זה התאפשר, כי בדרך כלל, נכון שזה לא היה בלייב, אבל יום העצמאות, כל האומנים האלה עובדים, לך תחפש אותם.
זה היה ביום העצמאות, זה לא היה בערב יום העצמאות, זה היה כאילו בצהריים, והיה מדהים, ואני חושב שזה ניגנתי, ו... והרגשתי אנרגיות והודעות ופידבקים, ואמרתי, איזה כיף, לא נגד.
זאת אומרת, אנשים שמעו את זה בבית, בסאונד שלהם.
רגדו, פשוט רגדו בבתים, וראיתי על הגגות את כולם מסביב לעירייה, רוקדים, מוצאים דגלים, אומרים לי שלום.
אז העירייה לא שמעה לך כסף, רק נתנה לך את ה...
רק את הפלטפורמה, ועזרו לי קצת בעלויות, אבל בעיקר גם...
התגייסו לזה.
כן, בעיקר אמנתי גם מעצמי, אמרתי, הכסף זה לא המניע.
כן, כן.
ברגע שמישהו יחשוב שהכסף זה המניע, במקצוע שלי אני פחות מאמין בזה. אני בדברים אחרים יכול להיות סטארט-אפים וכאלה, ואני לא יודע, אני לא פחות טוב בזה.
אוקיי.
בדי-ג'י אתה חייב ללכת קודם כל עם האמונה ועם האומנות, והכסף יגיע ברגע שתהיה טוב. טוב, סיימתי את הקטע בגג של העירייה, חזרה הגל השני או השלישי של הקורונה, התחיל עוד פעם.
סגר, זה.
סגר, אמרתי, טוב, די, אני חייב לתקלט במקום שאף אחד לא תקלט. ואמרתי, יאללה, הוליווד. כאילו, התחילו חברים שלי בלוס אנג'לס לדבר איתי, תבוא, יש חתונות, יש מסיבות, כדי לך לבוא, לראות, בלי טוב, אני אבוא, ואז אמרתי, רגע, בוא נעשה לייב מההוליווד סיין.
השלט על צלע ההר, כולם מכירים את זה.
אחד האייקונים הכי מפורסמים בעולם.
נכון.
טוב, שאלתי, בדקתי, אמרו לי, תקשיב.
ביג נו נו.
מה זה ביג, 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 ביג נו נו גדול? אמרתי, אין דבר כזה, לא. מה זה ביג נו? למה לא?
כשאני חושבת על זה, באמת יש המון סצנות, אבל תמיד רואים את זה ברקע, מרחוק.
יש רק בן אדם אחד, ממה שאני בדקתי, שהיה שם באמת, זה ג'סטין טימברלייק, שהוא צילם איזה סצנה בתוך סרט, שהוא יושב בתוך השלט, אבל זה הדבר היחיד שמצאתי בגוגל, שמישהו אי פעם היה שם.
שבטכנולוגיה של היום אפשר לעשות כאילו, ובלי להיות שם.
הוא היה שם פיזית, אבל זה היה לפני, מעל עשור, וזה הדבר היחיד שמצאתי, כאילו שאי פעם מישהו היה, אמרתי, טוב, די.
ואני רוצה לחדד למי ששומע אותנו, אתה מעיד על עצמך שאתה, זה לא חוזקה שלך לקרוא ולכתוב, אנגלית בקושי אתה מדבר, ואתה בא עם אחד החלומות הגדולים, להגיע ללוס אנג'לס, איך אתה מתקשר את הדבר הזה? אתה מדבר עם אנשים בטלפון, מנסה להשיג אישורים, אני מכירה את הפרוצדורות באמריקה.
נכון, נכון.
איך אתה שורט את הדבר הזה?
איך אני שורט את הדבר הזה? באמונה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני טס. טסתי, הגעתי. התחלתי לשאול, התחלתי להתחבר.
אבל חברים עזרו לך?
הרבה חברים מהקהילה, בוא נגיד ככה, היהודית שם, עזרו לי, אבל זה לא היה באמת הפתרון. הפתרון היה אמיתי לבוא ולרצות, להגיד שאני רוצה את זה.
אבל פיזית, איך אתה מתקשר את זה?
מיילים. מיילים.
מי עוזר לך לכתוב באנגלית?
חברים, אשתי, חברים, אנשים קרובים שם שהיו.
זאת אומרת, כשיש לך חלום, אתה לא רואה בעיניים, אתה אין לך בכלל זה, אתה מבקש עזרה,
הכל.
אוקיי.
ותמיד אני שומע, לא, לא, עוד פעם לא, אי אפשר, למי פונים, איך פונים, ואני עם הקרציות ועם
והקורונה ואמריקה ומוות, ואחת השנים המטורפות שלהם.
עוד, מצאתי את מי שצריך, שלחתי מיילים, אמרו לי את המטורף, אי אפשר.
תגיד, תיעדת את זה גם בסרט דוקומנטרי?
יש לי הכל מתועד.
מדהים.
הכל מתועד, וקיבלתי את אוקיי, להתחיל לעשות את זה. להתחיל את התהליך, ברגע שאני פשוט מתחיל את התהליך, נדבק בקורונה.
ויש כבר אישורים, ואנשים באים להופיע.
חשוב שתביני שהאמריקאים...
וזה מנופים, נכון? זה כל להסיע, אם מנופים להביא את הציוד, זה סיפור.
להגיע לשלט פיזית, לוקח לך שעה וחצי עלייה בהר ברגל, ושעה וחצי חזרה, הליכה. ואת לא מגיעה קרוב לשלט, את מגיעה במרחק של 40-50 מטר מהשלט, שאת רואה אותו מרחוק.
עכשיו, החלום שלך לתקלט, ומי שומע ורוקד, אם אסור להתקרב.
החלום שלי לתקלט בתוך השלט. ככל שאני מסביר למי שאני רוצה את זה, מה אני רוצה, אומר לי, אפשר ליד אולי, לא בתוך השלט. אמרתי, לא, לא, לא. בתוך השלט. אומר לי, אתה מטורף, אי אפשר. אני אמר לך סרטון שפתחו לי את השאר, זה פשוט מרגש, והצלחתי לארגן את האישורים. עכשיו אני מבין שזה אמבולנס, וזה משטרה, וזה מחבש, וזה ביטוחים, וזה ביטוח לכל מי שהיה שם. וזה בדיקות קורונה לכל מי שהיה
ובדרך
שם.
ובדרך אין לי ספק שאנשים מנסים להוריד אותך. גלו, הבנו, יאללה, הזמן, בוא תודה, טעית. הזמן,
אבל אני אגיד לך מה, כשאני עושה משהו, אני לא מספר לכל מי שסובב אותי, חוץ מאשתי.
והיא מרימה?
אשתי, לך, תעשה מה שאתה יודע.
מקסימה.
אני פשוט מאמינה בך.
חשוב.
כן, היא השותפה הכי טובה שיכולה להיות לי. היא באמת נותן לה את כל הקרדיט בעולם. אני באמת,
תמצבת.
אני באמת, באמת אוהב אותה, היא חברה שלי אמיתית.
מקסים אותה.
והיא בין היחידים שידע על הדבר הזה, היא ואולי עוד איזה...
אז אתה באמריקה,
כן.
עם קורונה,
קורונה,
חום גבוה,
חב, אמריקאים,
גם היו סימפטומים, בוא כן. נגיד, היו סימפטומים, זה לא שהייתה סימפטומטי.
הייתי חולה קשה, 41 וחצי מעלות חום. כאילו, עשיתי בדיקת נוגדנים, כאילו, יש לי יותר מידע, אני יכול לתרום נוגדנים לאנשים.
ומה אתה, ועדיין החלום, אתה אומר, אוקיי, זה רק, בא, אלוהים בוחן אותי עד כמה אני נחוש.
נכון.
זה מה שחשבת?
תקשיבי, היה לי יותר, היה לי גם משהו לגמרי, והיה לי גם משהו יותר קשה מזה. אחרי שעברתי את הקורונה, ואחרי שכבר, כאילו, סגרתי איתם, קורונה, דחיתי, סגרתי יום צילומים. בארצות הברית, שאתה סוגר משהו מאוד מאוד קשה לזוז.
כן.
מאוד. מאוד.
נכון, בוקים, סליחה.
מאוד, את לא מבינה כמה. טוב, סגרתי יום צילום אחרי הקורונה, ואחרי שאני כבר קשה לי והכל, וצלמים, ואישורים, ומהנדסים, ואישור מהשדות תעופה, כי אני מטיס רחפן, ורחפן צריך לקבל אישור מיוחד עם מספר קוד, והכל באנגלית, ואני עושה גוגל טרנסלייט, ואני מנסה להבין, ואיך אני עושה...
וכולה אתה רוצה לתקלט, אתה רוצה לעשות את האומנות שלך. ואתה רוצה לתקלט לך מפיק על.
קם בבוקר, יורד גשם.
די.
כן.
שו.
זה מה שהיה. אני אומר, לא מאמין. אני לא מאמין. אני לא מאמין שיורד לי גשם היום, וכל השמיים שחורים. כאילו, כל השבוע שמש.
וזה לא כזה נפוץ, אנחנו יודעים. לוס אנג'לס, שמש, זאת עיר הסרטים, בגלל זה עושים את הסרטים.
את פשוט רואה תקרה שחורה של עננים. אני אומר, אוקיי, צריך לדחות את זה בעוד שבוע. כי אני רואה בתחזית, גשם, גשם, גשם. עוד פעם אני דוחה את זה. עכשיו, כל דחייה זה עוד עלויות, וזה עוד אנשים, וזה עוד אישורים, וזה עוד אפשרויות. עכשיו, אני רוצה לעשות זריחה. אני לא רוצה לעשות שקיעה, כי הזריחה נראית הרבה יותר טוב שם. וקוראים לי, אבל תקשיב, שקיעה יגיעו לך יותר אנשים להיות איתך שם, ויותר קל עם אחת האישורים, ויותר... אני רוצה זריחה. אני רוצה לראות זריחה.
מטורף.
והלכתי עם החלום שלי עד הסוף.
זה בכלל נראה לי שאתה בן אדם של ויז'ן. יש לך ויז'ן, ועכשיו טורבו.
הביטחון העצמי זה
רגע,
דבר...
רגע, אז זה קרה, נכון? אנחנו לא נשאר את המאזינים
זה
במטה.
קרה, וזה, זה קרה, וזה עלה בעוד ויודי.
וזה טעם את החלום של... את ה... זה, לפעמים אנחנו, יש לנו איזה חלום, ואנחנו פתאום מגיעים אל מגדל השן, ואנחנו אומרים, לא מה שחשבנו, כאן, מה היה יותר מסעיר, הדרך או הרגע עצמו?
ביחד.
הכל, כל המכלול.
כי אני רציתי להגיע לשם, לשים את אנה בכוח,
כן.
בשביל אבא שלי, ובשביל אמא שלי, כי באנר בכוח יש גם ברינה, ואמא שלי זה רינה, זה מה שהיה חשוב לי לעשות שם, ועשיתי את זה.
יפה.
וזהו.
אז תראה, אני באופן אישי יכולתי לדבר איתך עוד שעות, והזמן ממש ממש טס. אני רק רוצה לסיום שתגיד לי, מה אתה עושה ביום-יום להתפתחות שלך? זאת אומרת, איך נראה, סתם, מוזיקאי הזה יכול להגיד, אני קורא אוטוביוגרפיות, ואני מנגן כך וכך שעות, מה הסדר יום שלך? ברור שאתה אבא, ואין לי... זה אני אומרת, ברור לי. אבל למען האומנות שלך, מה אתה עושה כדי כל הזמן להתפתח, כל הזמן להיות בהתחדשות מתמדת, להגביר את היצירתיות?
עובד. אני עובד.
שמה זה אומר?
מה זה אומר? זה אומר לשמוע מוזיקה, לקרוא על מוזיקה, לראות אומנים, לראות מה קורה בעולם, לחשוב על דברים. הראש שלי חושב, תחשבי שאני... מגיל 10, אפשר להגיד שאני כבר די-ג'יי ברשמיות, אני בן 35, אני 25 שנה עובד, 24/7, הראש כל הזמן חושב מה אני עושה, איך אני עובד, לאן אני מגיע, מה השאיפות, מה
צריך ללמוד כל הזמן דברים חדשים.
כל הזמן.
כי במהות של די-ג'יי, זה כמו שאמרת, זה האומן שמנהל את האירוע.
מוזיקה זה אופנה. אם עכשיו...
אבל הציוד השתנה והיית צריך ללמוד בהתחלה. לא היה מחשבים.
אני עברתי את כל התהליך. אני התחלתי מקלטות, תקליטים, דיסקים, במחשב, ואחר זה כבר דיסק און קי, USB נכון. כאילו. אני עברתי כמעט את כל הפלטפורמות האפשרויות של די-ג'יי אי פעם חווה. אפילו, כאילו, אני חושב על כל הדי-ג'יים אי פעם בעולם, נגעתי בכל מה שהם נגעו. ועברתי את זה, ואני תמיד אתחדש, אני לא יכול להישאר מאחור.
יפה.
אני גם אוהב...
Never stop learning.
נכון.
כשם הפודקאסט
נכון,
שלנו.
נכון,
זה
נכון.
התנאי. אז תקשיב, איתי, אני מאחלת לך המון בהצלחה. יש לך אנרגיה כיפית, מדליקה. אנחנו עוד נעשה מסיבה בשלוש בבוקר. אני אומרת לך, זה יקרה.
אני מחכה.
אנחנו נגשים את החלום שלי.
מתי לך יש יום הולדת או ליואב?
לי יש באוגוסט, ליואב בנובמבר.
מתי באוגוסט?
25.
26.
די, בבקשה. אז הנה, יש נקודות השקה.
כן.
אז המון המון בהצלחה. תמשיך לרגש, לעשות את האמנות שלך, ולהוציא את החלומות שלך אל הפועל.
תודה רבה,
תודה שהיית איתנו. האזנתם לגן טוקס, Dream Come True Stories. כל הפרקים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם באתר gant.co.il. אהבתם? שתפו את יקיריכם, ועוררו גם בהם השראה. אני הייתי מיכל צפיר, תודה שהאזנתם.